אז שלום לדוקטור חנה קהת, דוקטור למחשבת ישראל, היום מרצה במכללות אקדמיות, נמצאת חברה בארגון קולך ואפילו מייסדת ארגון קולך, מגדירה עצמה כפמיניסטית דתייה.
נכון, דוקטור, שלום.
שלום, שלום. ככה, אני כחרדי לשעבר, כרב, כמומחה לפסקי הלכה, אני אומר לך את התחושות שלי, אני מרגיש שיש פה איזה מין דיסוננס שאני לא מבין אותו. פשוט לא מבין אותו לגמרי, הדיסוננס בין פמיניזם לדת. היות ואני מכיר את הדת, ואני מכיר לא לעומק, אבל מכיר די כדי, את הפמיניזם כדי להרגיש תחושת סתירה פנימית עמוקה. אבל לפני שאני מתחיל עם הנושא הפמיניסטי, הייתי רוצה לברר איתך, מהי עבורך הדת? במובן הזה שאת אזרחית ישראלית, ויש מדינה עם מערכת חוקים. האם הדת בעינייך היא אלטרנטיבה למערכת החוקים הישראלית? זאת אומרת, האם את מקבלת את החוקים כלכתחילה, חוקים הישראלים, ולא בדיעבד או בעל כורחך, והיית מאוד רוצה לשנות אותם לחוקים הדתיים, כי את מגדירה את עצמך דתייה, או בעצם העניין של הדת הוא משני לחוקים של מדינת ישראל, והוא זה מין מועדון פנימי של אנשים שחיים אורח חיים דתי.
טוב, אתה כבר נתת הרבה הגדרות שהן לא מקובלות עליי, או תפיסות עולם כלפי הדת. הדת היא, נכון שהיא גם הגדרה חברתית של זיהוי של קבוצות של אנשים, של קהילה, לחלוטין נכון, אבל בשבילי היא קודם כל אמונה. קודם כל אמונה וקודם כל חוויה קיומית של שאלה, של חיים, למה ובשביל מה, מול מה, אם יש אלוהים בחיים שלי או אין אלוהים בחיים שלי, זאת השאלה המהותית. כל הנלווים לכך של התמסדות של הדת, של חוקי הדת, של מערכות חברתיות שקשורות לדת, של טקסים, הם המשניים בעיניי. הדבר המרכזי זה קודם כל האמונה בהוויה הרוחנית, בקיום הטרנסדנטלי, בקיום הנשמה שבי כישות טרנסדנטלית, ובכך שיש לי ייעוד שהוא מעבר לחיים חומריים. לחלוטין הבסיס הדתי. הדברים האחרים הם כבר נתונים לבחירה, והם נתונים להגדרות שונות, כי קהילות שונות יש להם תפיסות שונות של המערכות הדתיות שהתפתחו. כמו כל דבר תרבותי, אני רואה את ההתפתחות החברתית והתרבותית של הדבר, אם זה קהילה של אומנים, אם זה קהילה של ציונים, של הצורך בקהילה ואחר כך הצורך בחברה, כדי לבסס את הבסיס, את היסוד, ולא כדי לעקור אותו מן השורש. לצערי, הרבה פעמים מיסוד של דברים מוציא את הנשמה מהדברים, ולצערי אני חושבת שזה קורה למיסוד הדתי, לממסד הדתי, לחברה שמנסה לכפות באופן כפייתי את המערכת הנורמטיבית הדתית, שהיא מוציאה את הנשמה מהדת, והיא הופכת את זה למשהו מאוד חיצוני.
אז בעצם, חנה, את בעצם, תגידי לי אם הבנתי אותך נכון, בעצם מבחינת מדינת ישראל וחוקיה, משהו נפרד לעניין הפרטי האמוני שלך.
לחלוטין נפרד.
ובעצם מדינת ישראל על פי המתכונת שלה כיום היא ראויה בעינייך והיא נכונה, כי היא מושתתת על האמנה של האומות המאוחדות של שוויון ללא הבדל דת, גזע ומין.
כל האמנות האלה, הליברליזם, ההומניזם, בעיניים מוססות על המקרא ועל היסוד של האדם שנברא בצלם אלוהים. מזה
רגע, לפני שזה, אם זה מבוסס במקרא, בלי, אני, לפני המקרא, וכי, זאת אומרת, את כחנה, כישות קיומית, מקבלת את המדינה ואת החברה שהיא מושתתת על ההומניות והליברליות, ללא הבדל דת, גזע.
מתנגדת בחומרה, מתנגדת בכל תוקף למדינת הלכה. אני חושבת שמדינת הלכה זה משהו פונדמנטליסטי, זה לא דתי בעיניי, כי זה מעקר את העיקר, זה משאיר רק איזושהי מערכת נורמות חיצוניות שבני אדם לוקחים את הכוח כדי להשליט את זה ולדכא את האחרים. אני לחלוטין לא רוצה, לא ארצה שתהיה מדינת הלכה. אני לא חושבת שהדת היהודית זקוקה למדינה ולריבונות פוליטית.
אוקיי, אני חושב שהבנתי, זה בעצם עניין פרטי. העניין, הדתיות שלך הוא עניין לחלוטין פרטי, קיומי שלך?
לא לחלוטין פרטי, כי אני בתוך עמי אנוכי יושבת, וזה עניין של קהילה, וחיי דת בתוך קהילה מאפשרים הגשמה דתית שהיא מעבר לחיים הפרטיים. אני לא אוותר על תפילה בקהילה, במקרה שלי אני מתפללת בקהילת נשים, אבל אני כן חושבת שזה נותן המון. אני חושבת שלימוד משותף עם חברים, או חברה שמושתתת על ערכי הדת של ועשתה לרעך כמוך ועשיית חסד, נותן ערך מוסף. הקהילה עצמה מתרוממת מחיים חסרי נשמה לחיים רוחניים, עם נשמה, עם מחויבות, עם ערכים. כל זה בשביל דת.
אוקיי, עכשיו אני עובר לשאלה שהיא ממש מטרידה אותי, וזה הדיסוננס בין החברה שאת מרגישה שייכת אליה, החברה הדתית, שהיא בעצם יש לה מערכת חוקים. היא לא וולונטרית. היא מערכת חוקים שאפילו מבחינת הפנים המוסדיים, הם אפילו בכפייה. לפחות ככה ההלכה. אז לפני שנדון בעצם על הדיסוננס, תראי, אני הייתי פוסק הלכה. ההגדרה ההלכתית היא כתובה, היא כתובה ברמב״ם, בשולחן ארוך. זה כמו מערכת משפט למעשה. ההלכה הדתית היא כמו מערכת משפט לניהול תקין של חברה. זה כולל דיני נזיקין, כולל דיני אישות, דיני רצח, דיני גיור, וכל המשתמע מכל חברה שמתארגנת. וההלכה והחוקים האלה הם קיימים בשולחן ארוך, קיימים ברמב״ם. הרמב״ם גם סבר שכל מי שמצטרף לקהילה הדתית הזאת, הוא מחויב לקבל את המסקנות של התלמוד הבבלי, והוא לא יכול לשנות אותם כאשר כבר הוכרעה ההלכה והחוק. ואני מניח, אני קראתי את הספר שכתבת, ושם את מודעת, לזה שההלכה, החוקים הכתובים ברמב״ם ובשולחן ערוך סותרים את התפיסות הליברליות וההומניות. איך זה מסתדר לך?
תראה, ההלכה אף פעם לא הייתה אחת, היא לא הייתה מקשה אחת והיו הרבה מחלוקות. א', ב', ההלכה...
רגע, אבל אני חייב להגיד לך, גם אחרי המחלוקות, כל מערכת משפט יש בה מחלוקות, אבל יש בה בסיס. הבסיס בא ואומר שהעם היהודי הוא העם הנבחר, וההלכה קובעת, ואין מחלוקת בזה, שלמשל, קדושת השבת גדולה מקדושת חיי הגוי, כלומר, אסור לחלל שבת כדי להציל גוי. מעמד האישה הוא נמוך, זה בסיס, זה התשתית, אלה הוא הנורמות שמהם יצאו ההלכות. הנורמה היא, ואת מודעת לזה, קראתי בספרך, שאת מודעת לזה שהנורמה היא נורמה של גברים שמתייחסים לאישה כאל משהו נמוך, כאל משהו שהוא לא שווה לגבר, ולכן גם יוצאים הלכות וחוקים הנובעים מהתשתית, מהנורמות המוסריות האלה.
אז אתה נותן לי שיעור או שאתה רוצה לשאול?
אני שואל, אני רוצה להבין את הדיסוננס הזה.
הרבה יותר ארוכה מאפשרות לענות, וזה לא נעים כל כך.
אוקיי, סליחה.
אם אתה רוצה שאני אענה בבקשה,
אני ממתין לתשובה. אוקיי, אני ממתין לתשובה.
אני אגיד לך את התפיסה שלי, ואני מכירה את התפיסה שלך, זה מותר שתהיה בינינו מחלוקת. אני חושבת שההלכה, כמו כל מערכת משפטית, דרך היום, גם המערכת המשפטית האזרחית היום, החילונית, עדיין יש בה יסודות שוביניסטיים מאוד קשים, וכל המערכת האנושית התרבותית, חוץ ממקומות מאוד מאוד נידחים, היא מאוד פטריארכלית, מאוד שוביניסטית, ויש לנשים כמוני, בלי קשר לזה אם הן דתיות או לא דתיות, שתי אפשרויות. או לנסות להתנער מכל התרבות ומכל המערכות ולהגיד שום דבר לא מקובל עלינו כי הכל כל כך שובניסטי. אני אתן לך רק דוגמה, לפני עשור, כאשר היה רצח שרצח אדם את אשתו בגלל שהוא ראה אותה מדבר עם חברו וחשד בהם בזה שמנהלים רומן, השופט הדגול, אהרן ברק, הקל עליו וכתב שככה זה, זה מה אפשר לעשות, דמו של הגבר המצוי רותח בו וצריך להבין אותו ולא ישים אותו ברצח ויוציא אותו אחרי כמה שנים לחופש. אז ויש לנו עד היום ברית סמויה בין שופטים חילוניים לגמרי לבין מערכות דתיות, פוליטיות, ערביות ויהודיות, כך שהמערכת המשפטית גם שלנו עדיין מאוד מאוד גברית ושובניסטית, והספרות מאוד שובניסטית.
היא עדיין גברית, אני מסכים איתך, אבל התשתית העקרונית היא להגיע לאידיאל של להשוות בין גבר לאישה.
אני טועה אם אתה באמת מכיר את הפילוסופיה. כל גדולי הפילוסופים היו גבריים ושובניסטים ופטריארכליים, ולקרוא את שייקספיר זה לא קל, ולקרוא את רוסו זה לא קל, כשיש לו תפיסת עולם מאוד ליברלית לגבר ומאוד מאוד שובניסטית כלפי האישה, ולקרוא אפילו את הפילוסופים בני ימינו.
אוקיי, ולכן מה? לכן ההלכה היא ראויה יותר בעינייך?
לא, לכן אנחנו נדרשות לעבודה מאוד מאוד קשה, מי שמחליט שהוא בכל זאת, היא לא רוצה להתחיל מאלף, ולמרות אלפי שנים של דיכוי, היא רוצה להתחיל משהו ממקום מסוים שמתחבר לתרבות האנושית, למרות שהיא הייתה כל כך מיזוגנית. אז זה לא שזה רק אישה דתייה עומדת בפני הבחירה הזאת, גם כל אישה פמיניסטית ברת תרבות, מאשר היא...
לא, אבל את כותבת, תראי, אני אסביר לך...
אני אתן לך, תן לי לסיים את הטיעון.
כן, אוקיי.
אני אומרת כאן, באותה מידה כמו שאני עומדת מול המשפט הרומאי והאנגלי והיהודי, באותה מידה אני עומדת מול ההלכה כבת חורין, ויש דברים שצריך באמת לפסוק מחדש, לערער את הנחות היסוד, ולבדוק אותם בהתאם לנתונים ההיסטוריים, כי ההלכה תמיד נכתבה בתוך הקשר היסטורי. אני מודעת לזה שיש אנשים, במיוחד בעולם החרדי, שכל המושג ההיסטוריוגרפי וכל המושג של היסטוריה זר להם, הם לא לוקחים את זה בחשבון. אבל יש שיטות הלכתיות, במיוחד מודרניות, שכן לוקחות בחשבון את השיקול ההיסטורי, וברור שמה שהיה נכון במציאות מסוימת, מבחינת הפטריארכיה, מבחינת המציאות של נשים, מבחינת הספינה על הגורים, כשהעם היה מדוכא תחת הרומאים, זה לא רלוונטי היום. ונכון, אני מסכימה איתך, הדוגמאות שהבאת, הדוגמה הזאת של אפליה בין דם לדם, זה דרך אגב לא רק כלפי גורים, זה גם כלפי נשים.
נכון.
גבר קודם לאישה לחיות.
כן.
זה לא מקובל אליי, וצריך לשנות ההלכה הזאת.
אבל את כותבת בספרך, ביטוי עצמי מרבי בגבולות ההלכה. מה זה בגבולות ההלכה? הרי כל ההלכה מושתתת על הנורמה הזאת שאישה חייה זולים יותר מחיי הגבר.
יש לנו מחלוקת, אני יכולה לתת לך דוגמה מאוד מעניינת, אם אתה פתוח לשמוע ותאפשר לי להשמיע את זה. כל ההלכה לא מושתתת על זה, אני חושבת שיש אסכולות בהלכה, יש בעלי הלכה, יש אסכולות בחז"ל, אפשר לעשות הבחנה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיה מאוד שובניסט ומיזוגני. לעומתו השיטה של בן עזאי בכלל לא מזוגנית, בכלל הם בשוביניזם. אני יכולה לספר לך דוגמה לפסיקה של הרב ויילסברג בנושא הזה של גבר קודם לאישה לאחיות, שאיש קודם לאישה לאחיות. הרב ויילסברג בפסקים שלו כותב שלא ייתכן דבר כזה.
אז רגע, שנייה,
תן לי לסיים, בסדר?
אוקיי.
הוא כותב לדוגמה ש... לדעתו לא יכול להיות דבר כזה, וזו טעות גדולה, ובכלל לא צריך לפסוק שזה עניין של הצלת נפשות, אלא פרנסה. זה עניין שנשים לא פרנסו, וההלכה פסקה שגבר קודם, אם יש מחלוקת או יש תחרות על מקום פרנסה. גם זה לא מקובל עליי, לא משנה. אבל העמדה הזאת כאילו יש איזושהי תשתית, הלכתית, אחידה, קובעת, אני ממש לא מקבלת אותה. מי שלומד,
אוקיי, אז בעצם את כאידיאל, שנייה חנה, כאידיאל את בעצם היית...
היא לא חרדית, היא לא מקובלת היום.
אוקיי, את כאידיאל, כאישה דתייה פמיניסטית, בעצם רוצה להגיע למצב שההלכה הדתית תהיה מושתתת על אותם עמות ונורמות מוסריות של העולם הליברלי והנאור, שהם טוענים שיש שוויון בין אדם לאדם ולא משנה מינו, גזעו, מוצאו ודתו. אז אם ככה, למה, עכשיו זאת שאלה קצת אישית, למה לנבור במערכת משפט שמבוססת, ואת מסכימה, לפחות בגדול, לפחות גם ברמה המעשית במשך 2000 שנה, למה לנבור במערכת משפט שבעצם הנורמות שלה היא אי שוויוניות, לא כלפי הגוי, לא כלפי האישה, לא כלפי אפילו גם בעלי חיים, ובמקום ללכת ישר...
מפליף דברים לפה שלי שאני לא מקבלת אותם. הנחות כאלה, יש בה הלכות כאלה. היא לא מושתת את זה, אני לא מקבלת את זה.
ברמה הריאלית של הפסקי הלכה ברמב״ם?
הרמב״ם לא מקובל בהרבה דברים להלכה.
מי כן? מי כן? אבל אלה הם הפוסקים. זאת מערכת המשפט הדתית.
יש כל כך הרבה פסיקות של הרמב״ם שהן נדחו, אני צריכה להתחיל למנות אותן.
לא, לא, אבל התשתית, התשתית, אני מדבר על הבסיס, על הבסיס שאישה...
הטעות שלך, הטעות שלך שאתה בא בנקודת ראות חרדית, שיש איזשהו בסיס, ויש משקפיים חד-ממדיים, ורק אחרי שיוצאת עם העולם החרדי, נחשפתי לרוחב היריעה של האפשרויות של המסורת היהודית, שהן לחלוטין לא רק גישה אחת, דרך אחת, מונוליטית, שהיא מה שמכניסים בראש בעולם החרדי. אני לא מקבלת אותה היום.
אוקיי, אבל לשיטה, אני שואל לשיטתך שאת רוצה בעצם להגיע למערכת משפט הלכתית שתגיע לאותו מצב כמו מערכת המשפט המודרנית הנאורה.
לא, אני חושבת פה שיש הבדל היום גדול. יש היום הבדל בין היסטוריה שאנחנו היינו לאורך ההיסטוריה. קודם, שני דברים אני חייבת לציין. הפמיניזם כולו בין 100 שנה לא יותר, כך שבכל המערכות הוא עדיין מאוד מאוד צעיר ורחוק מלהגשים את הייעוד שלו. הדבר השני, אני חושבת שהדינמיקה של ההלכה וההתפתחות שלה בתוך המציאות היא תוצאה שבעיניי, אני אגיד את זה כאדם דתי, של השגחה האלוהית, כביכול בעיניי, זה שחוקי המדינה היום כופים עלינו מערכות יותר נכונות ליברלית, מאשר חוקי הלכה שנקבעו בעבר לא ליברלי, זה יד האלוהים בדבר. אני חושבת שזה יד אלוהים שלא מקריבים היום קורבנות חיים, ויד אלוהים שנפסקה בסוף ההלכה בגלל כל מיני תירוצים כאלה או אחרים, שאני לא אוהבת אותה ולא מקובלים עליי, אבל שבסופו של דבר ההלכה למעשה היום בכל מקרה היא שמצילים גוי, גם אם הוא גוי בשבת בדיוק כמו יהודי, הלוואי והיו בעלי הלכה מספיק אמיצים להגיד שצריך פה לתקן גם את התירוצים ואת הטיעונים. ואני חושבת שההלכה היא הולכת עם איזושהי היסטוריה, ושגם ההיסטוריה היא לא מקרית. ושלכן אני מאמינה שחלק מההתפתחות, אני בטוחה בזה, שכל ההתפתחות האזרחית החוקית היא לא סותרת, היא בהחלט חלק נדבך מאוד חשוב. דרך אגב, מי שחוקר הלכה גם יודע כמה ההלכה בהיסטוריה נבנתה על בסיס תורות משפט אזוריות של האזור, של התקופה. היא התמודדה איתם לפעמים, היא קיבלה אותם, היא התנגדה להם, היא התבססה עליהם. דרך אגב, את זה גם הרמב״ם כותב. כך שבאותה מידה גם היום ההלכה צריכה להתפתח בעקבות, והיא בכלל לחלוטין היום פתורה מכל הסיפור האזרחי. ברוך השם שזה לא נמצא בידיים שהשליטה החברתית הפוליטית היא מתקדמת, וזה לטובה, ואני חושבת שזה יזין את ההלכה ויביא את המצב לסגור את הפער הזה של אלפי שנים שלא הייתה פה ריבונות, שהחקיקה וההלכה יגיעו לאיזשהו תאום. אני לא רוצה בכלל שתהיה מדינת הלכה.
חנה, שאלה לסיום. האם כתבתם בארגון, או את באופן אישי, הלכה חדשה? איזה מצע של הלכה חדשה? נאמר שכתוב שלא עשני אישה למחוק את הברכה הזאת. שעשני כרצונו למחוק את הברכה הזאת. כל העניין של כתובה וכל העניין של נישואים, האיש קונה את האישה בשלוש דרכים לשנות את ההלכה הזאת. האם יש איזה ספר עם ההלכות חדשות שהן תואמות את הנורמות הליברליות ההומניות?
בוודאי מאמרים, ויש גם ספר נהדר
לא מאמרים, אלא ספר כמערכת משפט, מערכת חוקית של אותה קהילה שאת משתייכת אליה. כי עד שלא תכתבו מערכת משפט חדשה, למעשה אתם מודים בשב ואל תעשה שהמערכת הקיימת.
לא, אז אנחנו לא בשב ואל תעשה, ואני מצטטת בספרי הרבה את רחל אדלר, שספרה עם ג'נדרי ג'ודאיזם, שביהדות זה יצא בשם אחר, בשם פמיניזם ביהדות, אבל זה תרגום לא טוב כל כך. אבל הספר שלה נותן תשתית נטה הלכתית פמיניסטית נהדרת, שציטטתי רבות בספרי, אבל גם בספר השני שאותו לא ראית, לימוד תורה לנשים, הבאתי את תמצית דבריה ביתר הרחבה, שזה מהווה תשתית, תשתית מעולה, שהיא מתה הלכתית, והיא גם מתחילה שם דרך שאני חייבת לציין, שהיא בתחילתה, היא דרך שממש בחיתולים, של התחלה, של פמיניזציה של ההלכה, וזאת אפשרות בהחלט קיימת בתוך הדיאלוג הזה עם ההלכה, בתוך ההלכה, על ההלכה, לא ממקום של דוגמה, אלא ממקום של דיאלוג וממקום של הבנייה מחודשת ומתוך כבוד הדדי. מתוך כבוד הדדי. אני חושבת שכשלומדים את הרקע ההיסטורי של יצירת ההלכה לאורך כל הדורות, אפשר גם לכבד ולא רק לכעוס או לבטל את מה שנעשה. כי באמת המציאות היסטורית מאוד שונה, אבל אני לא חושבת שצריכה היום להיות כמו שהייתה בימי הרמב״ם. העובדה היא גם שאנחנו לא חיים כמו שהרמב״ם פסק, וכל אישה יוצאת מביתה לא פעם בחודש, אלא כל יום וכמה שהיא רוצה.
כן, אבל אישה עדיין פסולה לעדות. אישה פסולה עדיין לעדות, ואישה לא מכהנת כרב יישוב, ואישה עדיין לא מקדשת ב...
זה עניין של מאבק פוליטי, כתבתי את זה, זה לא קשור.
זה לא מאבק פוליטי, זה מאבק, זה הלכה. הלכה שאישה פסולה לעדות, וזאת הלכה שאישה לא יכולה להשיא.
בסדר, זאת הלכה של הרמב״ם, והיא לא התקבלה למעשה, ורוב הפוסקים דחו אותה, והיום כל מי שנאחד, וזה כדי לשמר את כוחו של הגבר, זה הכל. לכן זה פוליטי. כי אם באמת היו רוצים שוויון, יש מספיק פוסקים שהיו יכולים להסכים לזה ויודעים את זה, שאישה יכולה לפסוק הלכה ויכולה להיות רבה, וזה בעזרת השם גם יהיה, זה רק עניין של זמן, להכשיר את הנשים ולהתחיל את זה. זה רק עניין של זמן.
טוב, נסיים באמת בתקווה הזאת, שאני מקווה שזה גם יהיה במהרה, שבסופו גם הארגון הדתי יצליח שההלכות והתקנות בתוך הקהילה הפנימית שלו יהיה מושתת על הליברליות וההומניות. תודה לדוקטור חנה קהת, והנושא הזה באמת דורש עוד ליבון, כי אני עדיין לא לגמרי מסתדר לי הדיסוננס הזה, אבל שמחתי לשוחח איתך, ונקווה לשיחות נוספות.
בבקשה.
תודה, יום טוב. תודה לדוקטור חנה קהת, אני עדיין לא מרגיש שהובהר לי הדיסוננס הזה, החוסר התאמה, הסתירה בין ההלכה לבין הרצון הכנה של חנה קהת להיות שוויונית ולקבל את הנורמות הליברליות. יש פה איזה מין התחושה שלי שזה לקחת משולש ולנסות ליצור ארבע צלעות מהמשולש. לא נראה לי שזה הולך. זה מעין לחפש מחט בערימה של שחת, כאשר לידך יש מגירה מלאה מחטים. המגירה כמובן המלאה מחטים זה העולם הנאור, והמחט שנמצאת ברימת שחת היא בעצם לנסות לנבור ערכים הומניים ליברליים בתוך הרימה של הלכות שמושתתת על אי שוויון, אי הומניות ואי יחס שווה לכל אדם ואדם.